המים כבר. טוב, עמוד קוף ממדלת. פסקה ב' מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא מוסריות המוחלטת, על כן כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מכישורו בנשמת האומה. טוב, מה הוא כותב כאן? אני חושב שהפסקה הזאת מופיעה גם באורות התשובה, אם אני לא טועה, או משהו דומה לזה. כן, יש משהו דומה, נכון? זהו, שעל ידי התשובה, אדם מתחבר אל כנסת ישראל, וכנסת ישראל היא המוסר המוחלט, ולכן, אם אדם הוא לא מוסרי, הוא לא יכול להידבק בכנסת ישראל, משהו כזה. אז גם פה אותו רעיון, מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת, על כן כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מכישורו בנשמת האומה. יש ביטוי כזה בתורה, יקרת תיקרת הנפש ההיא, ונחרטה הנפש ההיא. ממה היא נחרטת? מהמאה. פשוט, יש פסוק. אני אשתמש בביטויים של התורה. תודה רבה. ונחרטה הנפש ההיא מעמאה. מעמאה. ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. זאת אומרת שהקרת זה הניתוק מהכלל. זה דבר מאוד מעניין. האדם המודרני, אם אתה אומר לו, אם תעשה כך וכך, אתה תהפוך להיות אינדיבידואל. בעיני האיש המודרני זה הפרס. הפרס זה שאני הופך להיות יחיד. בעיני האדם המקראי זה בדיוק הפוך. אוי ואבוי, אני מנותק מן הכלל, הופך להיות יחיד. כן?
היום,
האינדיבידואל
הוא יותר שמח.
כן, האינדיבידואל, זו. אתה אמרת דבר שאני לא בטוח שהוא נכון. השאיפה היום של האדם המודרני זה להיות אינדיבידואל, אבל השאלה האם חברה המפתחת את האינדיבידואליזם הפכה להיות מאושרת יותר. זאת שאלה גדולה, כי כמות תרופות נוגדי דיכאון בעולם המערבי היא אדירה. כן? כלומר, אז למה צריך כל כך הרבה נוגדי דיכאון אם אתה הגעת אל האושר המוחלט של האינדיבידואליזם? אז אולי זה לא נותן את הסיפוק הנדרש. כן? זאת השאלה. אני לא אומר שהקולקטיביזם זה מה שנותן את האושר, כן? אבל צריך להיות מודע לזה שהיחידיות איננה הפתרון. נכון, זה נכון מה שאתה אומר, כן?
זה בהכרח הסיבה, זאת אומרת, העולם שפונה לנוגדי דיכאון, זה בהכרח בגלל
אנחנו רואים שאותה חברה פונה לנוגדי דיכאון, היא חברה שאיבדה משמעות החיים. ואנחנו רואים גם שזה בכלל החברה האינדיבידואליסטית. אז יש כנראה, סביר שיש איזשהו קשר, כן. אתה צודק לחלוטין. כלומר, התופעה עם השלילות שלה באה מאיזה מגמה חיובית, מה שנקרא ביסום העולם. כן? העולם לא מתחלק לשחור לבן. אופציות שהכל רע או הכל טוב, זה לא ככה. כן? אבל אנחנו רואים שבימי התנ"ך היה מובן מאליו שהאבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, והדבר הזה לא היה קושיה, אלא מובן מאליו, עד שבא יחזקאל הנביא. חזקאל הנביא אומר, בן לא יישא בעוון האב. וואה, תודה רבה, חדש, לא ידענו עד עכשיו. מדרש תנחומה אומר, עד יחזקאל, זה באמת היה ככה, מי יחזקאל ואילך זה השתנה. כלומר, עד יחזקאל היה מובן מאליו שאדם נושא את עוונות אבותיו, ומי יחזקאל ואילך כבר מובן שלא כך. כלומר, משהו השתנה בהנהגה האלוהית גם של העולם. עכשיו, למה השינוי הזה? כי באמת, לפני כן האדם היה חלק מן הכלל, הוא היה הופעה של הכלל, ואחר כך התודעה האינדיבידואלית עלתה יותר. מסכים. עכשיו, במובן הזה, זה התקדמות של העולם. אבל צריך לזכור, זה ההבדל בין בית ראשון לבית שני. בבית ראשון, יש כלל, קולקטיב. בית שני, צדיקים, כן? כלומר, בית ראשון כולו מלא בעבירות איומות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. בית שני, כולם צדיקים. פרטים. ולכן יש שנאת חינם. כלומר, כל אחד שונא את הזולת. למה? כי אני צדיק. גם אתה צדיק. אז בין שני צדיקים יש יריבות. בסדר? אז יש צד לחיוב, צד לשלילה. בגלל שידעתי שמישהו ישאל את השאלה הזאת, הוספתי מיד פסוק אחר, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. מה? אז עכשיו, יש לי תשובה לזה, השאלה האם זה מוצדק לענות על זה. לא, למה, למה זה לא מוצדק? כי זה לא הנושא של השיעור, בסדר? מה זה?
מה זה
האידאה? מה? מה זה האידאה הנשמתית? כן, האידאה הנשמתית של כנסת ישראל. מה זה אידאה בכלל? מציאות עליונה שמעניינה להופיע בעולם הזה. כלומר, מציאות עליונה שהיא משתקפת למטה. מושג שמקורו באפלטון, וגם עבר שימוש משני אצל הגל. אז לפעמים הרב קוק שאומר אידאה, הוא מתכוון אידאה כמו אצל אפלטון, ולפעמים כמו אצל הגל. פה נראה שזה כמו הגל. כלומר, שההיסטוריה היא הזירה של הופעת אידאות. יש רעיונות עילאיים מוחלטים, והם מתממשים, הם מתגשמים דרך ההיסטוריה. אז יש אידאה של הנשמתית של כנסת ישראל, כלומר, האידאה של הנשמה של כנסת ישראל, שזה מקום מאוד גבוה, כי אתה צריך לעבור דרך כנסת ישראל, הנשמה של כנסת ישראל, האידאה הנשמתית של כנסת ישראל. מדובר, אם כן, במישור התבוננות מאוד מאוד ראשיתי. במציאות אתה לא תמיד רואה את זה. בסדר? אז מה שאומר כאן, מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת, כלומר, לא מדובר על המוסריות במובן הפשוט של מידות טובות, חסד, עזרה לזולת, ערכים וכו', שזה מצוי בעולם כולו, וכמובן גם בעם ישראל, אבל מדובר על המוסריות המוחלטת, שהיא לא תמיד גלויה. למשל, מלכות צריכה לפעמים לנהוג באכזריות. כן? אז זה נראה לך שזה מנוגד למוסר הפשוט, אבל זה לא מנוגד למוסריות המוחלטת, מבחינת העתיד של האנושות. כן, יש בראש מילין של הרב קוק, הבחנה בין צדי סופית לצדי כפופה. כן? הרי האות צדי, אפשר לכתוב אותה כפופה, כמו שני יהודים הפוכים, זה לזה, עם בסיס, נכון? זה הצדי. אפשר גם לצייר את הצדיק הסופית, קו ישר. מה ההבדל? אומר הרב קוק, הצדק עם הקו הישר זה הצדק המוחלט. אבל במציאות, הצדק הוא כפוף. יש צדק מציאותי. כן, בבקשה? בסדר, בסדר. טוב. אז לכן אומר הרב, מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת, על כן, כל פגם מוסרי. כלומר, אם אני מתנהג לא כראוי, בניגוד למוסר, כל פגם שהוא, כמובן באופן מדורג, יש פגם מוסרי גדול, יש פגם מוסרי קטן, כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו, כלומר, לפי מדרגת הקלקול, את היחיד מכישורו בנשמת האומה. וזה נוהג בין בפגם מוסרי כללי, בין בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה מיוחדת ישראל חשוב הוא לפגם וחטא. כלומר, יש פגם מוסרי כללי. למשל, מישהו מסכן מבקש ממך, תן לי הלוואה, אני צריך כסף. לך יש הרבה כסף, הוא באמת מאוד זקוק, ואתה אומר, לא, תקבל. זה פגם מוסרי כללי. פגם מוסרי ישראלי, אני אתן לך הלוואה, 2% ריבית. 2% ריבית, מה ההלכה? אין לו חלק לעולם הבא, לא קם לתחיית המתים. למה? הוא ילווה בריבית. לעומת זה, גוי שמלווה בריבית של 2%, סכום גבוה כדי לשקם מישהו מסכן, זוכה לחיי העולם הבא, גן עדן. בסדר? אז זאת אומרת, יש פגם מוסרי כללי, יש פגם מוסרי שהוא רק לפי ערכה של כנסת ישראל. בסדר? אז מה שאומר כאן. וזה נוהג בין בפגם מוסרי כללי, בין בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה המיוחדת לישראל חשובו לפגם וחטא. עד כאן מובן? טוב. כי זהו דבר פשוט. שצבע המוסר, אתה רואה, יש צבעים למוסר. מוכרח הוא בכמה פרטים להיות מקבל צורה מיוחדת לפי תכונת האומה. למשל, כיבוד אביהם. איך יהודי מכבד את ההורים, איך גוי מכבד את ההורים. זה משתנה מתרבות לתרבות. מה שנקרא אצלנו כיבוד אביהם, לאו דווקא נקרא כיבוד אביהם אצל אחרים, או להפך. בסדר? יש צורות שונות. ובאומה שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים, הדברים המיוחדים מוסריותה הם מרובים בקרבה. כלומר, לנו יש הרבה הלכות. הלכות, כיבוד, אב ואם, אתה יכול לכתוב אנציקלופדיה שלמה. אז איך אנחנו יכולים להיות אור לעולם? על ידי הצבת רף גבוה. עכשיו, אתה אומר, הרף הגבוה הזה לא בשביל כולם. אבל שתדעו לאן זה מגיע. זה כמו שלמשל, נגיד אדם שאף פעם לא למד גמרא, הוא נכנס לשיעור של איזה רב גדול ומפלפלן בגמרא. מה זה עושה לו? הוא לא מבין כלום. אז למה נכנסת? כדי לקבל מושג. בסדר? אז גם פה, כנסת ישראל מדריכה, היא מאירה את העולם בדרישות מוסריות גבוהות מאוד, וכל אחד לוקח מה שטוב לו. כן.
אחד שיש לו פגם מוסרי והתנתק מהכלל.
האם אתה שואל, האם אדם שהתנתק מן הכלל, זה הפיך, הוא יכול לחזור אל הכלל. וכי כבודו אי פעם שמע על מצוות התשובה?
מת בחטאו.
מת בחטאו. האם כבודו כופר בתורת הגלגול? כן? טוב. ובאומה שיש בה הרבה, כתוב, כי יש תקווה לעץ כי ייקרת. נכון? כתוב בספר יוב. יש תקווה לעץ כי ייקרת. ובאומה, מה? מותר מה? האם מותר לכפור בתורת הגלגול? שאלה נפלאה. ומתחשקת לי לנתולה. למה אני לא אענה עליה? כי זה לא הנושא של השיעור. כן, בעצם. ובאומה שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים, הדברים המיוחדים מסוערתה הם מרובים בקרבה, וכולם פועלים בהוקרתם העיונית והמעשית לטובה על מצב האומה, ובלזלזולם הם גורמים הרס ורפיון קשר. לכן התביעות כלפי יהודי יותר גדולות מאשר כלפי גוי, בגלל שאנחנו באים משינוי מאוד גדול. כן, מה אתה אומר?
המוסר הוא לא אובייקטיבי.
המוסר לא אובייקטיבי, למה לא? המוסר הוא אובייקטיבי, אלא שיש מדרגות בדרישות מוסריות. למשל, יש אדם שמרגיש שהמוסריות שלו מחייבת אותו גם לנקות את המדרכה. אף אחד לא ניקה, אני אנקה. ביקש. לפי המוסר הבסיסי אתה לא חייב. אבל... מה? זה דרישה מוסרית, אבל השאלה אם היא מחייבת. יש נורמות מוסר, משתנות. בסדר? אבל המוסר הבסיסי... מה? כן, בוודאי. למשל, אם אדם מוכר פרה, נכון? ההלכה אומרת, אסור לפרקס את הפרה. למה אסור? כן, זה פרקוס, זה סוג של לסרק את הפרה. היא נראית יותר טוב. ואז אתה תמכור אותה יותר יקר. ההלכה אומרת, אסור. למה אסור? כי אתה מרמה. אתה נותן לו הרגשה שמדובר בפרה בומבה, כשזה פרה רגילה, נכון? אבל לעתיד לבוא, תגיד, עד רבה, אני אמכור לך את הפרה, אני פרקסתי אותה בשבילך. אתה חייב לעשות את זה? לא. אבל מרוב אהבת הזולת שקונה את הפרה, אתה מפרקס. אז מה שאסור במצב כזה, הופך להיות מותר, או אפילו רצוי במצב הזה.
אז מה זה פה שהוא אומר, להיות מקבל
סכון מיוחדת בתכונת האומה? כן, כלומר, אנחנו אומרים, תראה, מילא אני אפיקורוס, אבל אתה דתי. מכיר את הטענה הזאת. לך יש כיפה על הראש, אז מצופה ממך לא לשקר. אני סתם שייגץ כזה, אבל אתה... יש דבר כזה שלפי מדרגתו של אדם דורשים ממנו יותר. תאר לעצמך, תראה דוגמה פשוטה. האם אתה מכיר מה שקורה בתור להחזרת הנשק בסוף המילואים? נראה לי שיש ביטויים שהם לא לגמרי בכל מלוא הכשרות שם, נכון? עכשיו, אבל כולם זה אנשים מכובדים, הוא פרופסור, הוא זה, כל מיני. עכשיו, תחשוב שעשירית מזה היה נאמר על במת הכנסת. היה משבר קואליציוני על המקום. זאת אומרת, ברור שלפי ההקשר, התביעה משתנה. בסדר? הלאה. אז גם כן...
שמגיעים, משהו
מאוד
גבוה שמוצאו, הגענו, אין יותר גבוה, כי זה
הרכב הנאוטיטיבי. לא יודע. אפשר להיות הכי מוסרי, זה לא אומר שאי אפשר עוד יותר. תן לך דוגמה. בימינו, למשל... מאוד מקובל שכדי לכבד את השבת, זה מצווה, לנגד את השבת, אתה רוצח פרות. מפורקסות אגב. כן. כלומר, אתה רוצח פרה, ואתה אומר, הנה, לכבוד שבת, הכנתי לכם את זה. אתה מקבל על זה שכר, מן השמיים. באנושות צמחונית, אתה תשב בכלא. רצחת פרה. כן? זאת אומרת, הדרישה המוסרית משתנה לפי העידן ההיסטורי. לשחוט את הפרה זה מוסרי לחלוטין. אתה רוצה לכבד את השבת, לא? כבוד שבת לא שווה. הצמחוני, לא. אם האנושות תהפוך להיות בעלת נורמות צמחוניות, אז אנשים ירגישו רע מעצם זה שנשחטה פרה. זה כבר יהיה מדרגה מוסרית אחרת. נכון. כן.
מה המקור של זה שהאנושות השתנה? מה המקור של השינוי
שבאנושות? זה שאלה מעניינת. מה גורם לאנושות להתעלות? יש בזה שתי שיטות. יש השיטה של ברגסון, יש השיטה של הרב קוק. הנכונה זה של הרב קוק. כן. ברגסון אומר, העולם דומה לחץ שמישהו ירה. כן? אתה יורה, החץ מתקדם. לאן הוא יגיע? לא יודע. הרב קוק אומר, לא, בכלל לא. יש חץ, אבל הוא עשוי מברזל, זה המטרה מגנטית. אז זה נמשך על ידי המטרה. כלומר, העתיד הוא זה שפועל על העולם. בסדר? אז זה... תמיד השאלה היא ככה, על מה היהדות בנויה? האם על העבר או על העתיד? כן? אז הרבה פעמים אומרים, זה העבר. זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה וכו'. אבל מצד האמת, כל זה, זה בשביל להגיע לעתיד. כן, מה אתה אומר? המטרה שואפת אליך. זה מה שנקרא אורו של משיח. כלומר, יש זרימות שמגיעות אלינו מן העתיד. העתיד הוא לא עין, אלא הוא מציאות.
ולכן גם העתיד יגלה את התשובה.
יפה, העתיד יגלה יפה. זה יפה, כן.
מה?
איך
הוקרתם?
הוקרתם. העיונית, כן. נכון, משון להוקיר, זאת אומרת, להוציא אל הפועל. כן, כמו מעיין. ג' אז עד עכשיו למדנו הקשר אל כנסת ישראל, שהוא קשר מוסרי, ולכן כשיש ירידה מוסרית, יש ירידה בקשר אל כנסת ישראל. עכשיו, אפשר להגיד, רגע, רגע, מה אתה מדבר? אנחנו רואים שמעשים כבירים שנעשו בכנסת ישראל, נעשו על ידי אנשים לא ראויים. למשל, אחאב, מלך ישראל, הוא רודף את הנביאים, הורג את הנביאים, ודווקא הוא המלך חזק ותקיף. אז צריך להבין, מה באחאב היה מקולקל ומה לא, ומה עומד לטווח ארוך או לטווח קצר. בסדר? ג'
הוא עשה מעשה נכון.
הוא היה גיבור. הוא היה גיבור, כן, גיבור מלחמה. כן. ג' אגב, בגלל שהוא היה גיבור מלחמה, זכה לחיי העולם הבא, אומרת הגמרא. טוב, ג' כאן זה דבר מאוד מעניין. זה מה שקצת דיברנו בשיעור אורות הקודש, מי שהיה, אני לא בטוח שמי שבאורות מגיע לאורות הקודש ולהפך, אבל דיברנו על זה שיש, השאלה היא, מה גורם לי לקשר עם אלוהים? אז אצל הגויים, הקשר עם אלוהים עובר דרך הפרט. בעם ישראל, דרך הכלל. כלומר, ככל שאני יותר דבק בכלל, אני יותר דבק באלוהים, ככל שאני מתנתק מן הכלל, אני מתנתק מאלוהים. אצל הגויים זה בדיוק הפוך. אתה רוצה דבקות באלוהים, כדאי שתתנתק מן הכלל, כי הכלל יש בו הרבה רשע, הרבה קלקולים. למשל, היה אחד ברוסיה, ליאון טולסטוי, נכון? טולסטוי. אז הוא היה אדם שהרב קוק אפילו גם העריך אותו מאוד. הרב צודאי אומר עליו שהוא מלא בקדושה. כן? והוא קורא לו טולסטוי שליטה. לא הוא כותב, טולסטוי שליטה. היום הוא לא היה כותב את זה.
לא אותו טולסטוי.
כן, אבל היום הוא לא היה כותב עליו טולסטוי. הוא לא היה כותב שליטה. כי הוא מת. כן, עכשיו. אבל גם הוא לא היה כותב, כי גם הרב קוק מת. אבל מה שהוא אומר, טולסטוי היה אדם מוסרי מאוד, עם דבקות אלוהית. אבל כדי להגיע לדבקות הזאת, הוא היה צריך באיזשהו מקום למרוד, להתנתק מהחברה שבה הוא חי. שהייתה החברה הנוצרית צריסטית של ימה. לעומת זה, בעם ישראל, אם אדם מתנתק, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, כן. יש. השאלה מה הבסיס? כן, כלומר, למשל, פעם שאלו אותי בטלוויזיה, לפני הרבה שנים, האם קראו לי רשימה של דברים רעים שקרו במדינה באותו שבוע, ואמרו לי, האם אנחנו עדיין עם סגולה? אמרתי, מה שמיוחד לנו, שזה מפריע לנו. כלומר, אתה רואה תופעה כזאת וכזאת וכזאת, אוי ואבוי. ואחרים היו אומרים, בסדר, קרה ככה וכך. בסדר, זה המציאות. בסדר? השורש של הלאומים הוא רע. השורש של היחיד טהור, לצלם אלוהים, בצלם אלוהים ברא את האדם. אבל ההתאגדות הלאומית, יש בה הרבה סימני רשע. כן, דיברנו על זה בישראל, באורות התחייה. נכון, אגואיזם מורחב, ביטוי שלי אגב. כן, לא, יש זכויות. כן, כן.
חילונית וסוציאליסטית.
נו. נכון, וזה מסוימת, זה מאוד מוזר. כלומר, אתה אומר לי לשמור שבת, מה קרה? אני לא יהודי טוב? כן? כלומר, מאז שהוא חזר בתשובה, הוא התנתק מאיתנו. אין, הוא לא נושא בנטל, וכולי. זה התהפכו היוצרות, כי הרי החברה הסוציאליסטית באה בשביל לשקם את היהודי. אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה. אז יש צד כזה, צד כזה. טוב, גימל, אז עכשיו אנחנו נראה כל מה שאמרנו עכשיו באופן תיאורטי, נראה שזה כתוב בפנוכו. הווה נביט. היחס של כנסת ישראל ליחידיה, כלומר לפרטים, הוא משונה. מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות, אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ. כלומר, אדם גוי רוצה דבקות באלוהים, אז הוא מתחבר לאלוהות הקוסמית, הוא מתחבר לנשמה שלו, מתחבר להרבה דברים, אבל לא לקיבוץ הלאומי שלו. כן? מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. עכשיו, זה מה שנקרא, יש בכל זאת מה שנקרא אתוס. אצל הרבה עמים יש אתוס. האתוס זה איזה מין ציור קולקטיבי כזה שהאומה שלי מייצגת ערכים מסוימים. השאלה האם זה במהות של האומה, או שזה משהו קנוי. לפי ההבחון של הרב, זה לא מהות האומה, זה משהו שנשתל על גבי הזהות הלאומית, אבל הרעיונות עצמם מקורם בנשמת האדם או בנשמת הקוסמוס, לא באומה. מה?
שדוגמה לאתוס?
אתוס, כן. למשל, מה שאמרה שרת החוץ האמריקאית על הערכים הדמוקרטיים, המשותפים למדינת ישראל, כלומר לשמאל ולממשל האמריקאי. כן? למשל. זה רעיון של אתוס. כן? אני לא אומר שזה נכון, זה הרבה קשקושים באלמה. אבל יש פה הרעיון הזה, כן? בוא. כן. מה? מה?
החטיבה האלוהית שיש לקיבוץ בעם ישראל, זה נובע מכוח אמרה של וישראל גוי גדול ובחור בך כל משמעות האדמה?
אתה שואל מתי זה התחיל? זה התחיל לפני הבריאה, כן? כלומר, מחשבתם של ישראל קדמה לכל. אז זה מחשבתם של ישראל. שכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש איזשהו ציור של מהו הפרופיל האנושי שצריך להגשים את רעיון האדם. ובמציאות ההיסטורית זה התגלה דרך ישראל. זה הכוונה, מחשבתם של ישראל קדמה. בסדר?
אוקיי.
טוב. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים, מאיפה אני שואב את הנשמה שלי? נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כנימד. האם לא מצאנו יהודים שעשו את הכל כדי להתנתק מאומתם? תשובה היא כן. ואז הם הפכו להיות האנטישמים הגדולים ביותר. למה? כי הקשר העצמי של הפרט אל הכלל הוא כל כך חזק בישראל, שכדי ללכת נגד זה צריך להשקיע מאמצים מיוחדים. ואז המאמצים המיוחדים צריכים להיות אנרגיות של דחייה. האנרגיות של דחייה בעצם יצרו את גדולי האנטישמיים. בסדר?
אולי אפשר להגיד גם שבגלל שאני תלוי בכלל, אני רוצה להתנתק
ממנו
ושונא אותו
על זה שאני תלוי. כן, ודאי. זה קשור למה שכתוב בעמוד קוף מבית, פסקה י' ג' שלמדנו שבוע שעבר. והיא מופיעה גם באורות הקודש חלק ד'. נכון? כן. נכון, נכון, ודאי. הרצל זה לא דוגמה לזה, זה לא ניתוק. הרצל זה אהבת ישראל. כן, הרי הוא כותב ביומנים שלו, לפני שהוא נהיה ציוני, לפני שהוא, כן, הוא חזר בתשובה, הוא כותב שלטובת עם ישראל צריך שכל העם יתנצר. עכשיו, מה זה להתנצר בלשונו של הרצל ובימים ההם? צריך להבין מה זה אומר. זה לא אמונה בנצרות. אלא זה הליך פורמלי שמשחרר מאנטישמיות. כלומר, מרוב אהבת ישראל הוא הציע את זה. כשהוא ראה שזה לא מעשי, אמר, טוב, עשיתי טעות, הוא נהיה ציוני. זאת אומרת שאצל הרצל, מההתחלה ועד סוף, זה אהבת ישראל. בסדר? עכשיו, צריך להבין את זה שמי שמזכיר להרצל שבצעירותו הוא חשב אחרת, עובר על איסור דאורייתא, שאסור לומר לבעל תשובה, ראה מעשיך הראשונים. זה חוב מעשיך הראשון, נכון? זאת אומרת, הוא עשה תשובה אדירה, תשובה אל האומה, לא תשובה דתית, זה לא היה עניין שלו, כן? מה שהרמב"ם אומר שכדאי להתבודד כשכולם רעים, נכון? כן, אז הוא אומר, אבל זה מעדיין עם ישראל, כן? אז איך זה יכול להיות? כן, תשובה, הרמב"ם מדבר שם מצד המידות של הפרט, מה שנקרא אתיקה. כן? כלומר, אני רוצה להדריך אותך להיות אדם טוב. אומר הרמב"ם, קבל סביבה טובה. אין לך סביבה טובה, לך תתבודד. זה מהלך טכני. כן. זה, כן, כן, זה בדיוק עניין. כלומר, הוא אומר, כשהייתי צעיר חשבתי ככה, אבל אני חושב אחרת. אז מה, זה לא תשובה? לא, זה, תראה, פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, כן, גדול, מדברים בשם הכלל. אמר לו, הוא אמר לו, הרב צבי יהודה נימד אותו, שצריך לתקן את הפרט. אמר לו, אבל אנחנו לומדים שהכל מתחיל מהכלל. אמר, בחינוך מתחילים מהפרט. בסדר? כשאתה רוצה ללמד ילד, אל תגיד לו, כלל ישראל מצפה ממך ליטול ידיים. זה לא העניין. תגיד לו, צריך ליטול ידיים. בסדר? אחר כך תסביר לו כלל ישראל.
אבל שזה משהו, גדולי הדבקים, פחות ממה שכמה אופציות שואלות לי בראש, הם היו מתבודדים גדולים.
אז אתה אומר, גדולי הדבקים היו מתבודדים גדולים. אומר הרמב״ם, ומה שעשו מקצת החסידים, במקצת הזמנים, ובמקצת המקומות, וקצת אנשים מהם, מההתבודדות בהרים וכו', לא עשו דבר זה, אלא מפני שהיו צריכים לתקן את נפשם, או מפני שהם ברחו ממקומות מאנשים רעים. אבל לא שזה האידאל. הוא כותב את זה מפורש, בשמונה פרקים. עכשיו, ספר שמונה פרקים, יש אפילו פירוש שלי על שמונה פרקים, אז אתה יכול לקרוא שם. פרק רביעי. בשביל מה כתבתי ספר? אז זה תלוי. על איזה אומה מדובר? אם האומה שלך זה עם ישראל, אז אם הניתוק מכלל ישראל זה גם ניתוק מהשם. לא, אצל... בסדר, אז הוא לא היה מנותק מהשם. אז הוא לא היה מנותק מהשם. הוא לא היה מנותק מהשם. הרי הוא כל הזמן דאג לכלל ישראל. בסדר? עכשיו, זה שיכול להיות שהוא עשה כמה טעויות בדרך, מי לא עושה טעויות? בסדר?
יש לי שאלה.
כן.
לפי מה שהבנתי, מה שקראנו עד עכשיו, זה בעצם שהגוי היחיד, אם הוא רוצה לגלות את המשמעות שלו בעולם, את התפקיד שלו, הוא צריך להתחבר לעצמו או לקוסמוס. היחיד הישראלי, אם הוא לא מחובר למטרה, למגמה של האומה הישראלית, אם הוא פורש מהכלל, אין לו שום משמעות, אין לו תפקיד, הוא לא יכול לגלות את התפקיד שלו.
נכון. נכון, אבל בכל זאת אני רוצה להוסיף הסתייגות קטנה. כתוב, וירח את ריח בגדיו, ויאמר ראה ריח בני, כי ריח שדה אשר ברכו השם. מה זה בגדיו? אומרים חז"ל, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. שגם הבוגדים בכנסת ישראל נותנים ריח טוב. כן? ברור. מה זה אומר? יש הרבה, אגב, הריח מבחינה בוטנית, זה סוג של ריקבון. כן? כן. זאת אומרת, יש ריקבון שגורם לבוגדים של עם ישראל להועיל לעולם. בסדר? ואז יוצא שגם הבוגדים שלנו, אל תמהר לפסול אותם לחלוטין. למשל, הגמרא אומרת את זה במסכת גיטין על ישו. כן, שישו, כשהופיע בפני אונקלוס, הגר, אמר לו, טובתם דרוש, רעתם, כל הנוגע בהם, בעם ישראל, כנוגע בבבת עינו. כן, זה ישו אומר את זה אחרי מותו לאונקלוס. ואומרת על זה הגמרא, ובעוד שבלעם שהופיע בפני אונקלוס, אמר לו, רעתם תדרוש, טובתם אל תדרוש. אומרת הגמרא, בואו ראה מה בין פושע ישראל לבין נביא אומות העולם. כלומר, אפילו כלפי ישו, שיש לנו הרבה טענות נגדו, הגמרא מחפשת את הנקודה החיובית שיש באישיות שלו עדיין. בסדר? כן. גימל. אז בואו נראה. עכשיו, לא, אנחנו באמצע הפסקה כבר. כן. אמנם, צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות, דבר השם. זהו הפלג הכללי המתגלם באורח החיים הרשום בתוכניתו. כלומר, איך אני מתחבר אל הכלל? אני מקיים מצוות. מה, מצווה זה דבר פרטי, לא? אבל מברכים לפני כל מצווה, אשר קידשה נו. מי זה נו? כנסת ישראל. כן? במצוותיו וציווה נו. נו זה כנסת ישראל. כלומר, ואז בגלל שבציווה נו, אז אני מקיים מצווה פליונית, להניח תפילין או כל דבר אחר. בסדר? מראש צורים מחיי האבות, עכשיו כאן הרב מסביר לנו מאיפה זה בא המצוות. מעניין, מאיפה באות המצוות? שאלה טובה, לא? מאיפה באות המצוות? המצוות באות מהאבות, אבותינו. למשל, אברהם אבינו אומר למלך סדום, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך. נכון? מחוט ועד שרוך נעל. אומרים חז"ל, בגלל המחוט זכו בניו לחוט של ציצית. ועד שרוך נעל, בגלל זה זכו למצוות חליצה. זאת אומרת, מעניין, אתה, מה הוא אומר? אם יחודו, לא רוצה לקחת ממך כלום. אומרת הגמרא, אתה יודע מה, למה זה יהפוך להיות בסופו של הדבר? זה יהפוך להיות המצוות. אין הרבה דברים שבהתנהגות של אבות, שהיא התנהגות ספונטנית טבעית, נגיד, שיחתן של עבדי אבות, זה הופך בסוף להיות תורתם של בנים. בסדר? אגב, זה מתרץ לנו איזו שאלה. הספר, אני אקרא חמישה חומשי תורה, מוכר. מבחינה סגנונית הוא ארוך גרוע. אתה לא יודע, זה ספר הלכות או ספר סיפורים? תחליט. אני הייתי כותב ספר סיפורים, אחד, ספר הלכות, שתיים. אבל החומש זה תערובת. מה, לא, החומש לא יודע מה שאומר החתם סופר שלא מערבבים הלכה באגדה? אז זה כולו ירבו הלכה באגדה, נכון? החומש. כן, אלא שהסיפורים הם הטעמים של המצוות. איך אני יודע? יש מקום אחד שהתורה גילתה את זה, בגיד הנשה. כן? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב בהיאבקו עמו. זה נאמר במהלך סיפור בכלל, על החרדות של יעקב אבינו לקראת המפגש עם עשיו למחרת. פתאום מכניסים לך, אתה יודע, הסצנה הזאת, זה הופך להיות איסור גיד הנשה. מזה אתה לומד על כל המצוות כולן, שכולן הן תולדה של סיפורי האבות. אז עכשיו, הבעיה היא, כמה מצוות יש? תרי"ג. אז עכשיו הסברנו אחת, נשאר לנו 612 להסביר. בסדר? איך זה נובע מהסיפורים של האבות. אז מה שאומר כאן הרב? מירו? מה? מה? ה-612? זה העבודה שלך עכשיו, יש לך עבודה סמינריונית, תעשה את זה. מראש צורים, מחיי האבות, שהתפשטו בבליטה בקונניותה של האומה, נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו, במעשים גשמיים, המתהלכים עם החיים. זה הגדרה מעניינת למצוות, כן? מה זה מצוות? מעשים גשמיים המתהלכים עם החיים. כלומר, יש מפגש בין האדם לבין החיים, אצלנו המפגש עובר איזשהו מיסוך המצווה. יודע? טוב. והאוצר החי נושא בקרבו את כל לשד החיים של יצירתה של הנשמה. כלומר, האוצר החי של המצוות שבכנסת ישראל, הוא יונק, כן? הוא נושא בקרבו את לשד החיים של יצירתה של הנשמה הכללית, של התגברותה של נשמת הכלל, בסיועו של היחיד המגביר את כוחו. כלומר, כשאני כיחיד מקיים מצווה, אני בעצם מסייע לנשמת הכלל להופיע. אגב, יוצא לפי זה, שזה חשוב שאני אקיים מצוות. כי כשאני מקיים מצוות, אני מקיים את זה דרך האני שלי. אתה תקיים מצוות, זה דרך האני שלך. ואז ההערה המתחדשת בעולם דרכי, שונה מן ההערה המתחדשת בעולם דרכך. ולכן צריך שכולנו נקיים מצוות, כי כל אחד מוסיף הערה חדשה בכנסת ישראל. לא הבנתי את ההבדל. מה? מי אמר שאתה לא חש דבר כזה? תן לך דוגמה פשוטה. אני אוכל מצה בפסח. למה? למה אני צריך לאכול מצה? נכון, כלומר, בזכות זה שאני אוכל מצות, אז אני מסייע לרעיון של זכר ליציאת מצרים להתממש במציאות. אם אף אחד לא היה אוכל מצות בפסח, אז מהר מאוד היו שוכחים את יציאת מצרים. אז אני סייעתי במשהו, לא? זה לא משנה. הרי לכל המצוות יש טעם. אדם שמקיים מצווה בלי לדעת את טעמה, זה פחות טוב מאשר אדם שמקיים ויודע את טעמה. בסדר? כולל מצוות שעטנז. אגב, למה התורה לא הסבירה למה אסור ללבוש שעטנז? כי זה היה מובן מאליו. מה? מה? לא, לא, זה לא זה. עם ישראל יצא ממצרים. מה לבשו המצרים? פשטן. מה לבשו העברים שהיו רועי צאן? צמר. אז התורה אומרת, אל תלבש צמר עם פשטים. הבנתי, אתה לא צריך להסביר לי. לא מערבבים מצריות ועבריות, זה הכל. לא, זאת אומרת, יש דברים שהם כל כך מובנים מאליהם, שעבור הדורות המאוחרים לא מבינים בכלל. אבל עבור הדור שעבר את זה, זה היה פשוט.
אבל המשכן בעצמו הוא כזה, הוא מורכב מזה, היריות.
אז יש לך כבר קושיה. בסדר, אתה רוצה שאני אכנס עכשיו לפרטים? לא. כי זה הנושא שלנו עכשיו, איננו טעמי המצוות. בסדר? הייתי מאוד רוצה לענות, אבל זה לא הנושא של השיעור. בסדר? טוב. בכלל, מה? הרב קוק לבש טריימל, איפה ראית את זה? תמונות של מה? עם שטריימל? מה פתאום? ספודיק, משהו אחר. מה? הוא חושב... מה אתה מערבב? אבל ספודיק.
טוב. אם במצרים לא לבשנו
משטן,
אז למה
אתם צריכים לבוש את... לכל דבר יש אופן מסוים לזכור אותו. בסדר? למשל, אם היינו משועבדים בארצות הברית, אז ביום שבו אנחנו זוכרים את יציאתנו מאמריקה, היינו נמנעים לשתות קולה. בסדר? באו. טוב. בסיועו של היחיד המגביר את כוחו, והתעלותה של נשמת הכלל על ידי הוספת האורה שהפרט מוסיף בה, הנה אני כיחיד מוסיף, כנסת, על ידי אותו החותם שהוא מטביע בה משלו במצוותיו הוא. כלומר, אני הנחתי תפילין, אתה הנחת תפילין, זה בכלל אותו דבר. כי יש אינטראקציה בין המצווה לבין האישיות הפרטית שלי. והאישיות הפרטית שלי היא חלק מכנסת ישראל. יוצא לפי זה שבקיומי אני כיחיד את המצווה, אני העשרתי את כנסת ישראל. והפעולה, פעולה חיה היא, פעולה מחיה ומוסיפה און וחיל. זה דבר, אם כן, מורגש וחי. והרזים התמירים של העולם העליון, המלא נצח ועוד, כמו מה שחכמי הקבלה מגלים בזה, המלא נשמות עצומות, הממולה אור וחיים, גדולה וקדושה ותפארת, הולכים הם ונעשים עם המצוות, הולכים הם ויוצרים את יצירתם בחיים הפנימיים של, של היחיד ובחיי הכלל. כלומר, הרזים הולכים ומתגלים על ידי הסיוע של היחיד. אני קיימתי מצווה, אתה קיימת המצווה, והרזים הולכים ומתפתחים. כן, איך היה, אני חושב שזה הרב ציודה היה אומר את זה, שכשנוטעים עץ, עץ בארץ ישראל, זה עשרות סודות התורה שמתגלים. כלומר, בהתחלה היו עצים. בימי רבי שמעון בר יוחאי היו עצים. נעלמו העצים, אז למה הם הפכו להיות? סתרי תורה. אחר כך, באה קרן קיימת לישראל, נוטע עצים. אז הסודות יוצאים אל הפועל. מה? העצים נעלמו. לא, העצים נעלמו. ואל הגלות. אז מה נשאר מזה? געגוע. הגעגוע בא לידי ביטוי בספר הזוהר. כשקוראים את ספר הזוהר, גם אם לא מבינים כלום, אבל דבר אחד בולט שם. האווירה היא האווירה של היגון על הגלות. והציפייה להתחדשותה של השראת השכינה בישראל. ומה זה הגלות? אובדן העצים. אתה בונה, אתה נוטע עצים, קרן קיימת לישראל. אז פתאום יש סודות התורה יוצאים מגניזתם והופכים להיות מציאות.
לכן הצמיחה החקלאית...
לכן הצמיחה החקלאית היא הסימן המובהק לגאולה. נכון. אתם הרי ישראל. כן, הולכים הם ונעשים. נעשים הכוונה מושלמים. כמו, ועשתה את ציפורניה. שזה השלמה. אשר ברא אלוהים, לעשות, להשלים. הולכים הם ויוצרים את יצירתם בחיים הפנימיים של היחיד ובחיי הכלל, ומפלשים להם נתיבות רוממות בחיי עולם, ביחוסה של האומה, בעלת הכובד הרוחני הגדול לכל העולם כולו. והקודש מתעלה, והצורה האנושית מתמלאה אורה, והעולמות שמחת עולם מאור תורה ונר מצווה. כן? אור תורה זה כללי, נר מצווה זה העבודה של היחיד. ואז יוצא שיש הערות מחיי עולם, חיי עולם זה החיים הנצחיים, מגיעים לחיי השעה, וזה מועיל לעולם כולו. אז אם אני מסכם בגדול, מה נאמר כאן בפסקה הארוכה הזאת? א', היחיד באומות שואב את הדבקות של אלוהים, שלו באלוהים, מכל מיני צינורות חוץ מאחד, הקיבוץ הכללי. בכנסת ישראל בדיוק הפוך. דרך הקיבוץ הכללי האדם יונק את דבקותו באלוהים, והעבודה של היחיד היא העבודה של חיזוקה והוספת אורה בכנסת ישראל, ומתוך כך יש העלאה של מצבו של העולם, והחדרת חיי עולם בחיי השעה, והטבה לעולם כולו. אמרנו את זה קצר, נכון? בסדר. פסקה ד'. רוצים? נמשיך?
כן.
יאללה. פסקה ד'. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל במובן הרוחני המלא המקיף את כל החיים המוסריים, הרוחני והטבעיים, צריך הוא למזון תמידי. כן? כלומר, אם אדם רוצה להיות ממש בריטי, מה עליו לעשות? לא הרבה. תה, כן? ואגד בקן. אחר כך הוא צריך לטפל בקולסטרול. זה עם מוסקוטי. כן. בסדר? כלומר, לא צריך לדעת הרבה. לעומת זה, וזה מה שמפרנס את הפטריוטיות שלו. הוא מרגיש טוב, God save the king, וכל מיני דברים כאלה. והוא מתרגש ממה שהוא רואה מדי פעם, מה שקורה בווסטמינסטר, בקינגהאם. אבל, בעם ישראל זה לא מספיק. בעם ישראל יש לך בערך כל יום, כל יהודי מוקף בערך במיליון הלכות. זה ביום חול. בשבת, עוד 2 מיליון הלכות. נכון? בערך. כמה הלכות יש בשבת? בערך 2 מיליון. עכשיו, למה זה ככה? כי זה צריך פרנסה. כלומר, ככל שמשהו יותר עדין, הוא יותר, צריך יותר טיפול. לכן אומר הרב, היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל במובן הרוחני המלא, המקיף את כל החיים, המוסריים, הרוחניים והטבעיים, צריך הוא למזון תמידי. יותר ממה שצריך כל בן אומה, טבעית, ביחס לצירופו לעמו. בזמן מלחמת העולם הראשונה, אנשי, בבריטניה, אנשי דת היו פטורים מהצבא. כומר לא היה יוצא לצבא. נכון? עכשיו, מה לגבי תלמידי ישיבות? אז הממשלה הבריטית אמרה, רבנים לא יצאו לצבא. תלמידי ישיבות? כן. מה עשה הרב קוק? נתן סמיכה לרבנות לכל תלמידי הישיבות. ואז הוא מתדיין על זה עם הרב הרץ, שהיה אז הרב הראשי של בריטניה ושל האימפריה הבריטית. הרב אומר לו, תראה, אצל העמים לימוד הדת זה נוגע רק ליחידי, למנהיגים הדתיים. הנוצרי הפשוט לא אמור ללמוד נצרות. הוא ילמד קצת. אצלנו הלימוד זה שייך לכל אחד מישראל. ולכן אי אפשר למנוע בחורי הישיבה את המשך לימודם. לכן הוא פטר אותם מהצבא. בסדר? זה היה במלחמת רוסיה, גרמניה, בריטניה וכו'. אין לזה שום קשר לזה שהיום אנחנו כן הולכים לצבא, בגלל שזה מצווה, זה משהו אחר. טוב. אז הוא אומר, הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. כלומר, אם אני אדם טבעי, רוצה לאכול, אני לא צריך לעבור קורס איך אוכלים. זה, אני יודע איך אוכלים. זה לא כך מסובך. ועל כן האומות, שיסוד הווייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות. כל זמן שהן קיימות, משפיעות הן את צירופן על כל יחידיהן, בלא הכרח של הזנה מיוחדת. בישראל גדול מאוד האגד כלפי צידדי המוסריות והאידיאליות המשותפת בכללות האומה, וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי שלא ישפלו ולא יתשתשו מצורתם, קל וחומר שהיחס שהיחיד נזקק מצידם אל הכלל כולו שצריך אימוץ ומזון תדירי, המובחר שבמזון הלא הוא תלמוד תורה לכל צדדיה. כלומר, אני זקוק ללמוד תורה כדי להתחבר אל המגמה הלאומית שלי. הכולל גם כן, מה זה לימוד תורה? את הלימוד ההיסטורי בכל שלימותו. כן? כלומר, חייבים, כדי להבין איך אני מחובר לכלל ישראל, אתה צריך ללמוד היסטוריה ישראלית. וקיום המצוות באמונה עמוקה, המוארה, באור דעת והכרה ברורה. אז מה הוא אומר? אתה זקוק למזון מיוחד בתור יהודי. מה?
אם תשאל היום מה זה ישראלי,
כן, ממש משכנע, כן? יש ברדיו סדרה של הרצאות על מסע אל הישראליות. כן? מנסים למצוא איזו אלטרנטיבה חילונית לתרבות היהודית. זה לא ילך. פשוט זה לא ילך. כן? ולו רק בגלל שחלק מהישראליות זה לדבר עברית, שזה לשון הקודש. בעיה. כן? וקשר לארץ ישראל. אין לי ארץ אחרת. ארץ, אבל מה זה הארץ הזאת? ארץ הקודש. כן? וטוב, תן לי לנוח בזה יום? שבת? למה לא ביום ראשון כמו כל העולם הנאור? טוב, זה היום של היהודים. אבל זה שבת קודש. אז כך שהניסיון של ליצור נתק מוחלט של הזהות היהודית נושא בקרבו את המעצורים של עצמו. כן.
השמות של האנשים.
השמות של האנשים, מה?
גם שמות
מהתורה. מה? תלוי איזה שמות, כן. כן, כן, ברור. יש לנו כוח לעוד פסקה, חבר'ה. כן. כשמתרבה. כוח החומרי של האומה. יש יותר כסף, יותר הכרה על ידי ה-OECD, יש יותר צמיחה, התל"ג עולה, בסדר? כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. למה? יש יותר כלים. יש יותר כלים, אז התוכן יותר רחב. למשל, זה כמו ההבדל שיש בין תולעת ללטה. אם אתה לוקח תולעת וחותך אותה לשניים, אז יש שני תולעים. אם אתה לוקח לטאה, חותך אותה לאורך, היא תמות, ואתה חותך אותה לרוחב, היא תצמיח זנב חדש. במילים אחרות, ככל שאתה עולה יותר במורכבות, כך תוכן החיים שחל הוא יותר גדול, כי לטאה זה יותר חי מתולעת. קל וחומר, האדם, קל וחומר, אומה שלמה. לכן, וכשהאומה יש לה יותר כוח חומרי, אז הכלים עוד יותר רחבים. כן, יש גמרא שמספרת על שכשהחשמונאים תיארו את המקדש, לא מצאו מנורה. מסכת מנחות כתוב שלא מצאו מנורה. אז עשו מנורה משיפודים של ברזל וחיפום בעץ. מה זה בעץ? זה סוג של בדיל. אחר כך כתוב, העשירו עשאוה מכסף. אחר כך, העשירו עשאוה מזהב. כן? ואומרת הגמרא, מתי חייבים בפרחיה וכפתוריה, גביעה, כפתוריה ופרחיה, כשהיא מזהב. אבל כשעשויה ממתכת יקרה אחרת, לא חייב. זאת אומרת שהגביעים, הכפתורים והפרחים, זה מבטא דרגה יותר גבוהה של השראת שכינה. זאת אומרת, יותר רחב, יותר נשמה.
אז איך זה מסתדר עם זה שאומרים שאם ראית קיסרין, ירושלים נחרבת, זה לא יכול להיות זה...
נעימה, נעימה לא. מה הבעיה? מה הסתירה?
כי אומרים שהחומר בא על בניין על הרוח והרוח על חשבון.
אתה מתכוון על משפט אחר, לא על זה בקיסרי. התכוונת, ככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה, ככל שיוסיף היישוב בניין, תוסיף הנשמה חורבן. זה, למשפט הזה אתה מתכוון.
כן, לא, אבל כי יש גמרא, נראה לי שאומרת, שאם ראית, אם יאמרו לך, קיסרי נבנתה וירושלים חרבה.
כן, אבל זה לא קשור אחד לשני, זה לא קשור אחד לשני.
זה לא
תורה היום? לא, בכלל לא. בסדר. טוב.
רגע, רגע, תגיד אם זה,
מה?
הוא אומר פה שלהפך, ככל שמתרבה כוח החומרי של האומה,
נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו, חיים ממעיינה הכללי.
זה נוגד, אבל אולי כשזה אצל היחיד, הכוח החומרי עולה, אז הרוח אצלו לא יורד. אבל כשל האומה עולה הכוח הרוחני...
אפשר להגיד את זה, אבל אני לא חושב שזה הכוונה לזה.
אז איך זה סתירה?
יפה, זה התשובה. בגלות זה כך, בארץ ישראל זה אחרת. כן. איך אפשר לראות את זה? גויים רואים את זה, יהודים לא רואים את זה. כן? גויים באים לכאן ורואים, וואו, איזה אור גדול. ככה הם אומרים. אנחנו לא רואים כי אנחנו בפנים. לפי העיקרון שאין בעל הנס מכיר בניסו. ואין בעל הגן מרגיש בבעל הגן. טוב?